מפגשים פסיכולוגיים על הדרך.
שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 27 של הפודקאסט State of Mind. אני דוקטור איציק אלפסי, היום יש לי הזכות הגדולה לארח את הרב פרופסור יהודה ברנדס, מחנך, חוקר ומרצה לתלמוד, נשיא המכללה האקדמית הרצוג ומנהל בית הספר הימלפרב לשעבר. בעצם הייתה לי הזכות הגדולה להיות תלמידך, הרב יהודה, בשנות ה-90 בבית ספר הימלפרב, וזה ממש מרגש להיפגש איתך שוב. אז תודה רבה שהסכמת לדבר איתנו היום. הנושא המרכזי בעצם שבגללו חשבתי שיהיה לנו מעניין לשוחח, זה הספר שפרסמת לפני כשנה נדמה לי, שנקרא המקף והאליפסה. והספר הזה לטעמי מסכם היטב את הגותך, תפיסת עולמך, ואתה רושם בהקדמה לספר ככה. ישראלים רבים חיים את הקונפליקט של יהודית ודמוקרטית, לאומי וגלובלי, מסורתית וליברלית ועוד. איך לעכל את כל הדברים האלה? איך לחיות אותם ביחד ולא בקונפליקט. והטענה המרכזית שאתה מעלה בספר, זה שהציונות הדתית היא לא המקף המחבר, ציונות דתית, תורה ועבודה, אלא האליפסה. ושאלה שהייתי רוצה לפתוח איתה זה בעצם, מהי החשיבה האליפטית? שאתה מכנה אותה חשיבה דו-מוקדית, לעומת חשיבה מעגלית שהיא חשיבה חד-מוקדית.
שלום איציק, אני שמח שהזמנת אותי, וזו הזדמנות להיפגש אחרי הרבה שנים, לראות תלמיד ככה שגדל ונהיה לאיש. על האליפסה, כן, אתה מזהה נכון את הנקודה המרכזית של הספר. העולם רגיל לחשוב במושגים של מה שאני קורא חד מוקדי. זאת אומרת שיש להם... להרבה לאנשים יש תפיסת עולם שיש לה ערך אחד מרכזי שעליהם משתיתים, עליו ומשתיתים את עולמם. בדרך כלל אצל אנשים דתיים זה או אלוהים או תורה ומצוות כחלק מהתורה, ואצל אנשים שלא רואים את עצמם כחלק מהעולם הדתי, בעיקר בעולם ה... מודרני, הליברלי, המרכז הוא האדם, בעולם ההומניסטי. האדם הוא המרכז וכל נגזר ממנו. הטענה שמרכזית בספר היא שצורת החשיבה הזאת היא לא טובה. היא לא מספקת. ושבעצם אנחנו... בתור, נגיד ככה, ילדים שגדלים בבית עם אבא ואמא, שני הורים, אנחנו תמיד, יותר טבעי לנו לשאוב משני מקורות יניקה ולא מאחד, מרכזיים. ולעניין הזה, זה חשיבה שהיא מונעת פיצול. זאת אומרת, במקום לחיות כל הזמן בסכסוך פנימי בין מוקדים שונים, פשוט להבין שאנחנו חיים בעולם והמציאות שלנו והאנושיות הפנימית שלנו אפילו היא מורכבת ממוקדים שונים, ושהאומנות של חיינו היא בעצם לחבר יחד ולדעת לתת לכל דבר את המשקל המתאים בהקשר הנכון, בזמן הנכון, בשלב הנכון בחיינו, בהקשר החברתי הנכון. ולעניין הזה, הציונות הדתית, מה שמאפיין אותה, זה שזו תפיסת עולם שמיסודה היא כזאת. כלומר, היא נולדה בעולם בתור תפיסת עולם, מחשבה ודרך חיים שמשלבת את שני העולמות, העולם של התורה, הקודש, הדתיות, המסורתיות, מצד אחד, ומצד שני, העולם הרחב, החברה, הליברלית-דמוקרטית, ההומניסטית, הנושא הציוני, וכל אותם דברים שבדרך כלל רגילים להציג אותם משני צדדים של מקף, אז הצד השני של המקף הוא באופן טבעי, מראשיתה, מופיע אצלה כחלק בלתי נפרד מההוויה שלה.
מעניין אותי למה בחרת דווקא בדימוי של אליפסה, כדי להסביר את הרעיון הזה.
כן, כי בדרך כלל משתמשים במקף, הרי זה ביטוי ידוע, אני חושב שמייחסים אותו לדוקטור בורג המנוח, שאמר ששאלו אותו מהו יותר ציוני, יותר דתי או משהו כזה, אז הוא אמר שהתנועה שלנו זה תנועה של המקף. המקף זה, זה משהו דק שמחבר בין שני דברים, ופה אני מדבר על משהו אחר, באמת. זה מצחיק שמדברים על גיאומטריה בתור כאילו כן. משמעות החיים, אבל זה עוזר, הדימויים האלה עוזרים. האליפסה מייצרת שדה, נכון? זה שטח, שטח שבו באמת מגדירים אותו כשני מוקדים. כשהיינו ילדים, למדו לצייר אליפסה בבית ספר, היו נועצים שני מסמרים על לוח, קושרים חוט בין שני המסמרים, ארוך יותר, ומותחים עם פרון. כן? בהגדרה, כן, אליפסה זה... זה סך כל הנקודות שהמרחקה משני המוקדים שווים, משהו כזה. אז יצרנו פה מרחב, יש פה מרחב חיים בעצם. בתוך המרחב הזה יכולים להיות כל מיני מיקומים. זאת אומרת, יכול להיות אדם שנמצא קרוב מאוד למוקד אחד ורחוק מהמוקד השני. יכול להיות אדם בדיוק באמצע. יכול להיות אדם שאפילו מעבר למוקד אחד, הוא עדיין בתוך השדה. מה שמחייב נוכחות בשדה זה הכרה בכך שאתה נמצא בתוך שדה שיש בו שני מוקדים, ששניהם בעלי משקל, בעלי ערך, בעלי חשיבות. עכשיו, איפה אתה בכל שלב בסיפור הזה, זה לא קבוע. אתה יכול, אני חושב על עצמי, כן? בשנים שלמדתי בישיבה הייתי מאוד קרוב למוקד הישיבה. כשיצאתי מהישיבה הלכתי לצבא, הייתי מאוד קרוב למוקד אחר. היה לי מעט מאוד זמן. לפתוח ספר, ללמוד, אבל הייתי מאוד שקוע בהתרוצצות הצבאית, כן. אותו דבר אחרי זה באקדמיה, אותו דבר גם היום, יום העבודה, מתחלק לשעות שבהם אני יותר תורה ותפילה, ושעות שאני יותר... אבל אני כל הזמן, אני לא, אין שלב שבו אני אומר, אני פה, אני לא שם. כשאני פה, אני גם שם, אני כרגע נמצא. מה שנכון לגבי האדם הפרטי, נכון גם לגבי חברה. זאת אומרת, כשאתה מדבר על חברה אליפטית, זה אותו סיפור.
בדיוק, ואנחנו נמצאים בימים מאוד סוערים בחברה הישראלית, וזה בעצם הדיון היום בהרבה מאוד מובנים. זאת אומרת, האם אפשר לשלב, להכיל יהודית ודמוקרטית, לאומית וליברלית, ואתה בעצם מציע מודל שאומר שבהחלט כן, אם אני מבין נכון.
נכון. חד משמעית, אם היה צריך דוגמה, ראייה לצורך, להכרחיות של החשיבה האליפטית, אז אנחנו מקבלים אותה בחודשים האחרונים בישראל. כי אחת התופעות שאני כותב עליה בהרחבה בספר, יש מבנה, יש איזשהו מבנה שחוזר על עצמו בספר, בכל פרק מתייחס לתופעה אחרת, והוא שבהתחלה יש איזו תנועה חדשה בעולם שמעוררת... פריצה של הגבולות לצד אחד, כנגדה יש תגובת נגד קנאית שמסתגרת ומתבצרת לכיוון השני, עד שמצליחים לייצר את האליפסה שעוטפת את שני המוקדים, אבל יש כאלה שנשארים בחוץ. עכשיו, הקטסטרופה, שאולי אנחנו חווים כרגע לנגד עינינו, או לפחות הבעיה המאוד חמורה, זה שבאמת יש שני מחנות, קצה, שהם מחוץ לאליפסה. יש מחנה אחד שהוא לא מכיר בחשיבות, בערך של, או לא מכיר מספיק נגיד אפילו, בערך של התפיסה ההומניסטית, הליברלית, המודרנית, של המדינה המודרנית, של החברה המודרנית, של האדם המודרני.
שהדמוקרטיה זה בעצם ה...
אני נזהר משימוש במילה דמוקרטיה, כי היא הפכה להיות כבר מטבע שחוק. צריך להיזהר כשמדברים על דמוקרטיה, לכן אני מדבר על הערכים ולא על המשטר. בסדר? אני מדבר על...
כן, דמוקרטיה זה בעצם השיטת המשטר שאמורה לאפשר לערכים עליה לבוא לידי ביטוי.
ליברליזם והומניזם זה הערכים שמאחורי הסיפור הזה. בצד השני ישנה כבר היום חבורה שמבעטת בכל קודשי ישראל. זאת אומרת, לא ארץ, לא מדינה, לא משפחה, לא ציונות, הכל פוסט, ושוברים את הכלים לכיוון האחר. כל הזמן מאוימים מהדתה, כן, וכן הלאה. עכשיו, לצערנו, שתי הקבוצות האלה השתלטו על השיח. ומעשה, מה שאנחנו היינו רגילים אליו בחברה הישראלית לאורך הרבה מאוד שנים, זה שהמתחים האלה היו, אבל ידענו פחות או יותר לחלקל אותם ולחיות ביחד. בדיוק, היו קבוצות קצה כאלה, נדור קרתא היו תמיד, שמאל קיצוני היה תמיד, אבל היה ברור שזה הקבוצות שוליים. ואילו הליבה של הדמוקרטיה, עכשיו אני מוכן להגיד הדמוקרטיה, הליבה של הדמוקרטיה הישראלית הייתה מבוססת על מערכת איזונים בין שני הכוחות האלה. וידענו שהדתיים נמצאים יותר קרוב למוקד אחד, וליברלים והומניסטים נמצאים, או חילונים, לצורך העניין הזה נגיד, חילוניות נמצאת קרוב יותר למוקד האחר, אבל כל אחד מכיר בערכים של האחר ורוצה לתת להם מקום, ולכבד אותם, ולהפנים אותם, להכניס אותם גם לתוך עולמו. והיום אנחנו באיזשהו רוח עבעים שעוטפת אותנו, שמושכת לקצה ורוצה לפוצץ את הסיפור הזה.
אני מסכים לגמרי עם הניתוח הרב יהודה. אני חושב שרוב האנשים גם היום רוצים להיות באליפסה. קרוב יותר למוקד אחד, קרוב יותר למוקד השני, אבל רוצים להיות בתוך האליפסה. רואים את זה גם בכל סקרי דעת קהל וסקרי עומק, כשמדברים על ערכים, רוצים מדינה יהודית ודמוקרטית, ומבינים שלפעמים זה קצת מתנגש, ואתה צריך אולי להתפשר על, לפעמים קצת על היהודית, לפעמים קצת על הדמוקרטית. אני חושב שמסיבות פוליטיות שלא ניכנס אליהן, כמובן כרגע, השיח הוקצן, זאת אומרת, נוצרה איזושהי מציאות פוליטית בכוונת מכוון או שלא, שגרמה לכך באמת שהקיצוניים והקיצוניות השתלטה על השיח, ואני מקווה שבעזרת השם באמת נחזור במהרה כולנו לתוך האליפסה הזאת. אתה מדבר בעצם, הרב יהודה, על חיים עם מורכבות. ואני יכול להגיד שאחד הדברים שאני מאוד מעריך שקיבלתי ממך ומבית הספר, עם אלפרבה, בשנים שלמדתי שם, זה מאוד פיתחו את היכולת שלי להכיל ולחיות בתוך מורכבות. סתם אנקדוטה שסחורה לי, זאת אומרת, למדנו שם באחד השיעורים או קטעים מהברית החדשה. ואני זוכר שזה מאוד, ככה, התפעלתי מזה שבבית ספר דתי לא מפחדים כאילו לתת לתלמידים ללמוד קטעים מהברית החדשה. והשאלה היא באמת, איך חיים עם מורכבות? זאת אומרת, לקיצוניות יש כוח משיכה מאוד מאוד חזק, מבחינה פסיכולוגית. אנשים מחפשים עולם ברור, עולם של שחור ולבן. הרבה פעמים אנשים רואים את הדיבור הזה על מורכבות, ולהכיל גם את גם כאיזושהי פשרנות, ו... שאלה אם זה ככה, ואיך עושים את זה?
לא, לא, זה ממש לא ככה. אני חושב שיצא השם רע למילה מורכבות. כאילו בני אדם הם יצורים פשוטים. אמבות, חד-ממדיות, אני יודע. כל החיים שלנו הם מורכבות. מה זאת אומרת? אתה נשוי, יש לך ילדים, אתה צריך להתפשר עם אשתך, לילדים שלך צריכים פעם לדעת מתי לבקש משהו מאבא, מתי לבקש פעם מאמא. אתה צריך לדעת כמה, איך קוראים לזה היום? ספייס, כמה מרחב עצמאי אתה צריך לשמור לעצמך בתוך המכלול הזה של בית, וכמה אתה צריך לוותר ולשתף. ראיתי בשבוע שעבר באיזה קבוצת שיח של אנשים שעוסקים בהדרכת נישואין, כמה להדריך זוגות צעירים לוותר ולא לוותר, כי לוותר זה ערך נורא חשוב, אבל לוותר יותר מדי זה ערך בעייתי, כי אתה נשחק ואז זה מתפוצץ, כל מיני דברים. בקיצור, אין כזה דבר בחיים שלנו לא מורכב, זה שטויות, זאת אומרת, זה סתם... לפעמים אנשים מחפשים לעצמם בנקודות מסוימות להיות מצומצמים כדי לא לסבך את עצמם, כן? אבל זה ילדותי כמעט. עכשיו, ברגע שאתה מבין שהעולם שלך מורכב, אז משימת החיים שלך היא לאזן בין הכוחות השונים של חייך. בין, אני יודע מה, בין קריירה למשפחה. זה מורכב, כן, נו, אז בגלל זה מה? תתפטר מהעבודה ותקדיש את חייך רק למשפחה? או תעזוב, תפרק את המשפחה ותסע רק לקריירה? זה יפה, בתור רעיון, אבל זה חצי חיים. כלומר, כל ניסיון ללכת לבחור כאילו צד אחד של מורכבות באופן קיצוני, הוא בעצם כישלון, כניעה, תבוסה, מפני החיים. ובמובן הזה, רגע, תן לי עוד משפט, אני אגיד לפני שאלה הבאה, במובן הזה אני מסתכל ככה על החברות החד-ממדיות שצומחות מימינה ומשמאלה של הציונות הדתית. זאת אומרת, בעיניי העולם החרדי, בחלקו, לא כולם, חלק גדול מהחברה החרדית הוא בעצם ציוני דתי, אבל הממלכתי דתי, אבל החברה החרדית בקצוות שלה, שוויתרה על החיים בעולם, או הפוך, החברה הישראלית, חלק מהחברה הישראלית החילונית, שוויתרה על היהדות שלה באיזשהו אופן, זה קנייה של חולשה, לא יותר מזה.
זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אם אני מסתכל על זה מבחינה פסיכולוגית, הזכרת שני מושגים כאן, אחד, דיברת על זוגיות, אז הדרמה הגדולה, אפשר להגיד בזוגיות, זה מצד אחד, איך אני מתחבר, איך אני יוצר קשר, איך אני יוצר משהו שהוא שלם, שגדול מסכום חלקיו, זאת שני, איך אני שומר על העצמאות והנפרדות שלי, ולא נבלע בתוך הקשר, לא מוצא את עצמי בתוך קשר סימביוטי, שבו בעצם אני מאבד את העצמיות שלי. וזה מצריך באמת את היכולת באמת להכיל את המורכבות ולמצוא את האיזונים ברמה האישית. והדבר השני, אמרת שהתפיסה הזאת היא חד-ממדית, היא משהו ילדותי, ואני מאוד מתחבר לזה, שוב, גם מבחינה פסיכולוגית. בעצם כילדים, מלני קליין דיברה על זה, הפסיכולוגית, יש לנו בעצם את העמדה הזאת של הפיצול, של הספליטינג, של השחור ולבן, של האמא הטובה והאמא הרעה. ולאט לאט, עם ההתבגרות, אנחנו אמורים בעצם להגיע למצב שבו יש לנו יכולת להכיל יותר את המורכבות, ולהבין שהאמא הזאת שמיטיבה איתנו ומזינה אותנו וכל הדבר הזה, יכולה לפעמים גם לתסכל אותנו. ובעצם אני מסכים שבעצם יש משהו ילדותי, אינפנטילי, מהמילה אינפנט, בתפיסת מציאות שהיא מאוד, שהיא מאוד חד-ממדית.
תראה, הדימוי הזה של זוגיות הוא לא רק ככה סברה פסיכולוגית שהיא נכונה. בעולם הסוד היהודי, הרעיון של זיווגים, כתשתית החיות של הבריאה, המציאות, הוא מאוד מאוד יסודי, מאוד עמוק. זאת אומרת, זה הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, לפני שמקיימים מצווה, נוסח החסידי, שהוא מושפע ממקורות קבליים, אומרים לשם ייחוד קודש הבריחו שכינתי, לייחד את הקדוש ברוך הוא ושכינתו. זאת אומרת, יש אפילו בתפיסה הקיצונית המונותואיסטית היהודית של אל אחד, יש תודעה של קדוש ברוך הוא והשכינה, שצריך לחבר ביניהם. והמושג הזה של זיווגים, גם בעולם העליון של ספירות, שמחברים חסד עם גבורה, חוכמה עם בינה, יסוד עם מלכות, זה כל הזמן הרעיון שאתה צריך לזווג נכון שני כוחות כדי ליצור פוריות בעולם. עולם שהוא חד-ממדי, הוא עולם לא פורה, הוא עולם כפו, סטטי. עולם שחי זה עולם שיש בו כל הזמן תהליך של זיווגים. לא בתפיסה הפשוטה המינית, למרות שגם לזה יש משמעות, כן? אבל במובן העמוק יותר של רק על ידי זה של מפגש, אם אתה רוצה לקפוץ משם רחוק לכיוון אחר, ללוינס שאומר שרק המפגש עם האחר, הפילוסוף היהודי הצרפתי, כן? בין זמננו, שמדבר על האחר כדרך הכי חשובה של האדם למפגש עם עצמו אפילו ועם האמת, או בובר, אני ואתה. זאת אומרת, הרעיון הזה מקיף את כל העולם, מכל הצדדים שלו. זה לא איזה התחכמות שלי כדי לפתור איזה בעיה של פרשנות לבעיה פוליטית בעת זמננו.
טוב, זה מבטא, קודם כל, אתה ממש פתחת לי עכשיו את המחשבה לגבי בובר ולוינס, למדתי עליהם קורס שלם בתואר הראשון, ואני מודה שלא הבנתי את זה, כמו שהבנתי את זה בשני משפטים שהספרת עכשיו. ואני אגיד, כשאנחנו מדברים בעצם על מתח בין שתי קצוות, מזכיר לי גם מתח חשמלי, זאת אומרת פלוס ומינוס, וכשיש את המתח הזה, בעצם יש את המעגל חשמלי, ואז יש את החיות.
נכון, נכון, זה גם שמיים וארץ, בעולם שלם של דימויים שהגשם שמפרה את הארץ, את האדמה ומצמיח אותה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל בואו נחזור לסיפור שלנו ולא נפליג כל כך למרחקים. באמת הרעיון הזה של החיבור של תורה עם עבודה, תורה עם מדע, תורה עם חוכמה, זה, אנשים חושבים זה פשרה, זה לא פשרה, זה ממש לא פשרה, זה משהו אחר לגמרי, זה העצמה. זאת אומרת, כשאיש תורה יוצא לעולם העשייה, הוא מפתח את קיום המצוות שלו, הוא פותח את העולם של התורה של רב סעדיה גאון, כותב בספר האמונות והדעות, לקראת סוף הספר, יש לו שם פרק שנקרא ספר הפרישות השלמה, ספר הדרכה לחיים בעצם. ושם הוא כותב שבן אדם שהוא רק תורה, אז הוא מפסיד את הקיום של המצוות בעולם. אנחנו קיבלנו מצוות של תרומות ומעשרות וצדקה ומידות ומשקלות. הוא אומר, אם אתה לא מתעסק במסחר, אז מתי תקיים את המצוות של מידות ומשקלות? אם אתה לא חקלאי, מתי תקיים תרומות ומעשרות? וכן הלאה וכן הלאה. היציאה מהקונחייה של הצד האחד אל הצד השני, היא אמורה להשאיר אותו, לא להפריע לו. מי שיוצא מן ה מן העולם של התורה כביכול החוצה ומרגיש שהוא מתמעט והוא נחלש, אז משהו פגום בתורה שלו. התורה שלו צריכה להתעצם מזה שהוא יוצא החוצה. וכן ההפך. זאת אומרת, בן אדם ש, שכל החיים שלו משוקע בעבודה, אם אתה בא ומציע לו, בוא תלמד, בוא תעסוק ברוח, בוא תפתח את עצמך לעולם של מצוות, זה אמור להשאיר אותו, לא לצמצם לו את הזמן הפנוי שהוא צריך לעסוק בעבודה שלו.
אבל היציאה הזאת מגיעה עם איזה שהם סיכונים, נקרא לזה, ואתה עומד על כך בספר, אתה בעצם מקדיש התייחסות נרחבת למה שאתה מדגיר כאתגרי השעה. אם אני מבין נכון, אתה מדבר על התפתחויות חברתיות, תרבותיות, שבעצם מאתגרות את תפיסת העולם הדתית, ואני אשמח אם נוכל לדבר בקצרה על כל אחת מאלה. אני מניתי ארבעה כאלה. הראשונה שאתה מתייחס אליה זה הפוסט-מודרניזם. ואתה רושם, העידן הנוכחי הוא עידן של ספק. בניגוד לעבר, הספק הוא מצב קיומי, בסיסי, המקיף את כל סדרות החיים, וככזה הוא מערער על עצם היכולת לחנך לערכים.
כן, בחרת באמת בדוגמה אולי הכי מורכבת, כי היא גם הכי חדישה. זאת אומרת, אם העולם הדתי כבר למד להתמודד עם כל מיני אתגרים ואיומים שהציבה לפניו העת החדשה, כרגע בעיצומה של הסאגה הזאת של ללמוד איך להתמודד עם הפוסט-מודרניזם. ואנחנו מוצאים בתוך הציבור הדתי שמודע לזה. אני מניח שיש חלק מהציבור הדתי שעוד לא קלט בכלל שזה הגיע לעולם, הפוסט-מודרניזם. אבל מי שקלט את הדבר הזה, התנועה היא מקצה לקצה. זאת אומרת, אם אפשר להעמיד בקצה אחד, נאמר את הרב טאו ובית מדרשו, שהם יוצאים במערכה נחרצת נגד הדבר הזה של הספק וריבוי הדעות ולכיוון של חתירה לאמת אחת נחושה וחד משמעית. עד הקוטב השני, שזה הרב שגר, זיכרונו לברכה, שהוא רואה בזה תקווה וסיכוי דווקא בפוסט-מודרניזם, בזה שהוא משחרר אותנו מהנוקשות, הקשיחות האידיאולוגית, ומאפשר יותר חופש. הוא אומר שככה יותר יהיה, זה תרומה לעולם האמונה, כי תאפשר לאנשים להגיע לקדוש ברוך הוא מתוך איזשהו חופש, ולא מתוך מסגרות וכפייה של העולם הדתי. כן? סיפור מורכב. כן, החיים בעולם דל אמת, עם איומים על האמת, הם אתגר מעניין, אבל כמו כל דבר, כבר הרב קוק כתב שכל התפתחות רעיונית חדשה בעולם היא בדרך כלל צמיחה כלפי מעלה, היא בהתחלה נראית מאיימת ולאחר מכן מתברר שהיא התקדמות לכיוון חיובי.
וזה מעניין לראות איך זה יקרה, כי בעצם הפוסט-מודרניזם, וזו הגדרה מאוד רחבה, ביסודה, בעצם יוצאת כנגד הדת, זה שחרור מכבלי המסורת בראשם הדת. יש את תופעת החילון, בעצם השאלה של מה המקום של הדת, של אמונה באל, בעולם שבעצם המדע יכול להסביר להמון דברים שהדת הסבירה פעם.
לא, אבל אל תערבב בין מודרניזם לפוסט-מודרניזם. בפוסט-מודרניזם אין יציאה נגד הדת. פוסט-מודרניזם, המודרנה הציבה האידיאולוגיות נגד הדת. זאת אומרת, החופש, הפמיניזם, המדע, הם כולם באו עם איזמים, אמיתות חזקות, שבאו, חלק מהם גם חשבו שערעור הדת הוא חלק מהסיפור, התפיסה החברתית הסוציאליסטית והקומוניסטית וכו'. גרמו לעזיבה. הפוסט-מודרניזם הוא רך, הוא הרבה יותר רך, הוא לא אידיאולוגיה. הפוסט-מודרניזם זה תופעה שאומרת, אני לא יודע, אני מתלבט, יש נרטיב של כל אחד. הפוסט-מודרניזם מקבל את הנרטיב הדתי כמו שהוא מקבל את הנרטיב האחר. במובן הזה, יש בו מימד פחות מאיים על הדת. הוא לא אלים. מה שכן, הוא מפורר. ואז הוא מחייב, כאילו, הוא לא אומר לך שזה שטויות הדבר הדתי, הוא אומר, למה מי אמר לך? כלומר, מאיפה אתה יודע? אולי ככה, אולי לא ככה. אז יש כאן איזושהי שאלה רכה יותר, אבל היא יותר מאפשרת, כי הפוסט-מודרני, אמור שתהיה לו סובלנות כלפי האחר. אגב, ההתפרצות האדירה של האידיאולוגיות שאנחנו רואים היום במדינה, זה לא פוסט-מודרנה, זה מודרנה קלאסית. זאת אומרת, זה אנשים שצועקים את האיזמים שלהם, בעוצמה, הם עומדים עם שלטים וצועקים דמוקרטיה, זה לא התנהגות פוסט-מודרנית, התנהגות פוסט-מודרנית זה התנהגות כזאת קצת אדישה
ריאליסטית אולי?
כן, ספק, היינו שם, אנחנו יצאנו מזה, אנחנו כבר בפוסט-פוסט-מודרנה, היום אנחנו רואים לנגד עינינו להפך, אני שמח בזה, מפני שאתה רואה פתאום מחדש, מתעטפים בדגלים וצועקים ברחובות, כמו בימים של המהפכה של 1 במאי, אתה מבין? יש אנשים שהתעוררו פתאום להבין שהם צריכים להילחם על הערכים שלהם. זה לא התנהגות פוסט-מודרנית, זה התנהגות מודרנית מאוד.
מעניין מאוד, אני בעצם מבין עכשיו משהו, בעצם יש פה איזושהי תגובה כנגד של אותו מחנה, שאולי חלק בחברה הישראלית, שאולי הפוסט-מודרניות השתלטה עליו. התפיסה הזאת היא של שום דבר לא בעצם לא חשוב, והכל מוטל בספק, וערכים זה לא באמת ככה. פתאום יש פה איזשהו ניסיון לנכס מחדש ערכים, רואים את זה בצורה סימבולית, בניחוס מחדש של הדגלים, בהפגנות וכו'. אני מבין את זה נכון?
חד משמעית. מדברים על בוגרים, ישבתי עם בחור בוגר עם אלפר, צריך להיות בן גילך, אני חושב, איש הייטק, במפגש כזה של הייטקיסטים, עכשיו מובילי המחאה, והוא אומר, היו שם כמה חבר'ה, אמרו, תראו, אנחנו חושבנו הכל בסדר, המדינה מתנהלת, אנחנו חיים את החיים שלנו, עושים את העסקים שלנו, עושים את ההייטק שלנו, עושים מילואים, צריך, אבל זורמים עם החיים. ופתאום הבנו שאם אנחנו לא נעשה משהו, אז כאילו אנחנו מפקירים את העולם. זה כאילו ממש מהפכה אנטי-פוסט-מודרנית שהתרחשה במרחב החילוני הליברלי, שהיא ממש מקבילה של התגובה הדתית הקיצונית, גם כן לאותו סיפור של הפוסט מודרנה.
זה מרתק, זה מרתק. דיברנו על אמרת האיזמים הגדולים, ותודה על ההבחנה שעשית עבורי, בין באמת פוסט מודרנים לפוסט מודרנה למודרנה. אז אולי נדבר על האיזמים האלה, שהם גם מהווים אתגר עבור הדת ועבור העולם הדתי. הראשון שמביניהם, הזכרת את זה, זה העניין של הפמיניזם. אוקיי? ראיינתי באחד הפרקים הקודמים של הפודקאסט את חברת הכנסת לשעבר תהילה פרידמן. והיא מאוד מתעקשת על העמדה הזאת של להיות פמיניסטית דתייה. וזה בדיוק היה איזה שערת רשת, בדיוק באותה תקופה, סגרו קבוצה מאוד פופולרית ברשת של פמיניסטיות דתיות, נקראת פדלחושיות, והיא כאבה את זה. הם טענו, תראו, ניסינו, אבל דת היא פטריארכלית, אי אפשר להיות דתייה פמיניסטית, זה לא עובד, או זה, אנחנו סוגרים את הבסטה. והיא אמרה, לא, אפשר להיות. מה אתה חושב?
תראה. אנשים חושבים, זה עוד פעם קשור לסיפור הזה של השחור לבן. אני הרי, אחד הפרקים בספר מדבר על פמיניזם כאחד המוקדים, כן? זה לא שאפשר לפתור את כל הבעיות ולהשיג את הכל בבת אחת, אבל אני מלמד פה קורס בתואר השני, אנחנו יושבים פה בקמפוס של התואר השני של המכללה, בכלל שלמה.
מכללת הרצוג.
נכון, יש לי, הספר הזה הוא בעצם איזשהו כתיבה מחדש של קורס שאני מלמד פה, שנקרא תמורות בעת החדשה והשפעתם על החינוך הדתי או משהו כזה. ויש גם שם פרק על פמיניזם. ותמיד שעות בכיתה גם סטודנטיות, סטודנטיות, אבל סטודנטיות, שמרות, אני לא פמיניסטית. אבל תגידי לי, מה זה את לא פמיניסטית? אם היית לא פמיניסטית, לא היית פה עכשיו יושבת במכללה ולומדת לתואר שני, היית במטבח. זה שאת נהנית מההישגים של הדורות הקודמים של הפמיניזם, את פמיניסטית בעל כורחך. גם אם את לא רוצה, גם אם את מכחישה את זה, ההישגים, איפה שנשים נמצאות היום, מיועצת משפטית לממשלה ושופט נשיאת בית המשפט העליון, עבור דרך כל, אז עדיין יש תקרת זכוכית, ועדיין אין שוויון, ועדיין, זה דבר אחד. דבר שני, כן, העולם הדתי בפירוש לא מקבל את הרעיון, כאן אנחנו קוראים את זה בבראשית א', בראשית ב', מפרק א' בבראשית, זכר ונקבה ברא אותם, בראתי לאדם בצלמו, איש ואישה הם שווים. פרק ב' בראשית, האישה נבראת מן הצלע, ויש הבדל בין איש ואישה, וכל התורה, כל התנך כולו, וכל התורה כולה מלאים בהבדלים, וכן, היהדות, התורה לא מקבלת את התפיסה, עולם המסורתי לא מקבלת את התפיסה השוויונאית הקיצונית, שמוצגת היום בחלק מהחברה המערבית, ברמה מוטרפת.
שזה הגיע למקום שבעצם אין דבר כזה.
כן, שזה הקצה המוטרף, שמה שאני קורא מעבר לגבולות של האליפסה. זאת אומרת, מעבר לגבולות של האליפסה, יש איזו גישה שאומרת שאין בכלל כזה, אין הבחנה בין המינים והמגדרים, ואתה יודע, כל המשטר הזה של המחשבות שכבר אסור לדבר בכלל על, על, על המשפחה המסורתית וכו' וכו'. מצד אחד, מצד שני, חוסר הכרה מוחלט מהקצה השני בזכויות של אנשים. אנחנו לא שם, אנחנו לא מוסלמים אדוקים קיצוניים של, של האישה בכלל לא, ואנחנו לא מערביים קיצוניים של, של, של אין בכלל הבחנה בין המינים. ופה משחק האיזונים. עכשיו, ברור שהתנועה הפמיניסטית, שחלק ממנה דרך אגב הוא לא אידיאולוגי, הוא פשוט עובדתי. העובדה שתוחלת החיים של אנשים התארכה, העובדה שהמניעת ההיריון פטרה את האישה מה, מהמצב שהיא כל הזמן או בהיריון או בלידה או בהנקה. העובדה שיכולת העבודה היום לא מותנית בכוח פיזי, אלא אפשר להגיע להישגים וכן הלאה וכן הלאה. שחררו את האישה עוד לפני שהתנועה לשחרור האישה באה. ועל כל זה, כמובן, באה היכולת של אנשים להשכלה וכו', והעמידה אותה במקום אחר בעולם. לעולם הדתי יש עוד הרבה מה לעשות בעניין הזה, כיוון שחלק גדול מההלכה עוצבה בתקופה ש... שבאמת ההבדל היא מאוד פטריארכלית והיא מאוד מגוננת על האישה, ויכול להיות שחלק מזה צריך באמת לשנות ושינור במשך הדורות הרבה דברים, וגם זה ישתנה. אבל בעיקרון זה תהליך שלוקח זמן, לא בניפוץ ולא ב... בעיטה.
ועוד מתקשר לזה, עוד תופעה שגם אתה מדבר עליה בספר, זה העניין של המשפחה החדשה, להטאבים. היה לו מזמן את האירוע מאוד משמעותי בתרבות של, של דמות כמו ירי שרקי, שבעצם יוצא מהארון ונשאר עדיין אדם דתי, וכותב פוסט מאוד מרשים בעיניי, אני חייב להודות, שהוא אומר, אני אוהב בנים ואוהב את אלוהים. עכשיו, זה נראה לי סיפור אפילו עוד יותר מורכב לדעת להתמודד עם הדבר הזה.
אני לא חושב, אני אגיד לך למה, כי הסיפור הפמיניסטי נוגע לחצי מהאנושות, חצי מעם ישראל, חצי ממקיימות התורה. הסיפור הלהט"בי הוא סיפור, והוא נוגע למצב טבעי, ראשוני, קיים, של זכר ונקבה, ברא אותם וכו'. סיפור הלהט"בי הוא סיפור אחר, הוא סיפור קודם כל של קבוצה יחסית קטנה באוכלוסייה. עכשיו, עד לפני כמה עשרות שנים, כל האנושות כולה, מהנחמדים ביותר ועד הקשוחים ביותר, תפסו את זה כסטייה, כחטא, כתועבה וכו' וכו'. היום אנחנו יודעים, בזכות המדע, בזכות המחקר, בזכות הפסיכולוגיה, שאכן קיימת, אני חושב שאף אחד היום כבר לא חולק על זה, שאכן קיימת תכונה, מציאות כזאת שאנשים נולדים עם תכונה טבעית מולדת של משיכה לבני המין שלהם. עכשיו, לאנשים האלה צריך קודם כל מלוא האמפתיה ומלוא החמלה ומלוא הכבוד. כשבן אדם כזה בא ואומר לך, אני רוצה, אני לא יכול להקים משפחה בדרך הנורמלית, הרגילה והמקובלת, ואני רוצה בכל זאת להיות יהודי כשר ולהיות בעל משפחה ולחיות את החיים שלי, אתה צריך להציע לו פתרון. וצריך להציע לו פתרון, אני לא מתחמק מזה. אני לא יודע, אני לא בטוח שאנחנו יודעים להציע פתרון שהוא עונה על כל הצרכים והדרישות, אבל זה עניין תהליכי. גם זה דבר שימצא לו ביום מן הימים, ואני לא חושב שכל כך רחוק מאיתנו, כי אנחנו התקדמנו מאוד ביכולת שלנו להבין את הדבר. עכשיו, צריך לזכור רק דבר אחד, שמול האתגר הזה, שהוא אתגר פנימי דתי בחברה של... עומדת תנועה פוליטית, אידיאולוגית, שהיא, הזכרנו אותה כבר מקודם, שהיא רוצה בכלל לבטל את ההבחנה בין המינים, ושהיא לא רואה יתרון לניסויים של איש ואישה על פני... שהופכת את זה למשהו מאוד שיקי ומאוד חינני, ברמה של, אתה מבין, מצעדי גאווה ועידוד בקולנוע, כמות היצירה בקולנוע, בתרבות הכללית היום, שתומכת באופן, כאילו יש כאן איזו אידיאולוגיה שאפשר לבנות אותה, של ניסויים חד מיניים, של טרנסג'נדרים, שכל אדם יכול לבחור, זה מגיע למקומות משוגעים, כן? זאת אומרת שילדים כבר יכולים לבחור את המין שלהם, בלי שההורים יוכלו להתערב, ושמתחילים במקומות מסוימים בעולם כבר לאפשר לילדים לעשות טיפולים הורמונליים בגיל 12-13, כי הם החליטו שהם... זה כבר בא ממקום אחר, זה בא מאיזושהי אידיאולוגיה שוויונאית פרוגרסיבית. אני לא אוהב את המילה פרוגרסיבית, כי פרוגרס זה התקדמות.
ואתה לא רואה בזה התקדמות.
לא, 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 חס ושלום. לא כל שיגעון שמגיע לעולם הוא התקדמות. אתה יודע, הפעם הקודמת שקראו לזה, פרוגרסיבים היו בעצם, הקומוניסטים היו נקראו פרוגרסיבים. פרוגרסיבים זה כאילו הופך להיות שם קוד לכל מיני אנשים שונים שהולכים לכל מיני מקומות מוזרים. לפעמים הם מובילים את התרבות, אבל זה לא אומר, צריך לעצור אותם.
מה עומד בבסיס הדבר הזה? בעצם, כמו שאני מבין את זה, הגישה הפרוגרסיבית זה בעצם לבטל את כל הזהויות שלכאורה מבדילות בבני אדם ומונעות את השוויון ואת העולם ה...
תראה, אנחנו לא התכנסנו פה לדיון, וזה ארוך להסביר, כן? זה לא על רגל אחת להסביר מה המניע את כל המהלך הקיצוני הזה שמשתלט היום באוניברסיטאות באמריקה על לא יודע, באופן מוטרף לחלוטין, אתם מבין, מפטרים שם פרופסורים באקדמיה שמעיזים להגיד, זה גם משטר של סתימת פיות, של דיכוי, כמו קלאסי, כמו שהיה בתקופה
קומוניסטית. כן, אחד משמעית, בשם כאילו הליברליזם, זה יש פה...
זה לא ליברליזם, זה בכלל, כן, כן, זה לא ליברליזם, זה משהו אחר לגמרי, זה משהו אחר לגמרי, לא ניכנס לזה כרגע כי זה מורכב, אבל אני גם לא יודע אם זה מבורר כבר עד הסוף, מה עומדת שם מאחורי האידיאולוגיה הזאת, אבל זה ודאי אידיאולוגיה שצריך, כמעט הייתי מנסח את זה, שכמו שכהני, נביאי ישראל היו צריכים להילחם נגד כהני הבעל, אז יש פה איזשהו פולחן חדש, דת חדשה שצמחה לנגד עינינו, שגם נגדה צריכים להילחם. אבל זה לא סוט... לא, כמובן, לא עכשיו לטבוח את כהני... פחר יוציאו משפט מהקשרו ויגידו שאני קורא לטבוח את כהני הבעל, כמו שאליהו עשה בהר הכרמל. אני לא שם, כן.
ברור.
אבל אני מתכוון, כן, צריך להיאבק בתופעה הזאת, כי היא משחיתה, משחיתה... באמת בצורה מפחידה ומדכאת וסותמת פיות ומפריעה לחופש האקדמי ולחופש התרבותי וכן הלאה וכן הלאה. מאוד צריך להיזהר מזה.
אני, העניין הזה באמת, כמו שאתה אומר, שזה פוגם בחופש, זה מה שהכי מפריע לי, ולכן גם אני סקרן אותי איך תנועה שמדברת בשם החופש בעצם מאוד מגבילה אותו. אבל נעבור אולי בעצם לאתגר הרביעי. שאתה מציג בספר, וזה New Age, אתה מחבר את זה גם לגישות הרוחניות החדשה, אתה מחבר את זה גם לגישות של מסורתיות ודתיות רצף. ואני מודה שכשקראתי את הפרק הזה, נותרתי מעט מבולבל. אני אנסה להסביר למה. אני אסביר באמצעות שני ציטוטים, שלכאורה, ואולי לא הבנתי נכון, סותרים, לי נשמעו כסותרים אחד את השני. אחד זה ממאמר שלך, בעיתון מקור ראשון, מיולי 2018. אתה רושם כך, איני רואה שוני מהותי בין מחלל שבת לעתים ובין נואף לפרקים שמצפה שבין או בת הזוג יחילו ויגלו סובלנות לכך שמדי פעם הוא או היא מפירים קצת את הנאמנות הזוגית, מתבררים עם מישהו אחר. זה ציטוט אחד. ציטוט שני, אני יכול להכיל יהודי מסורתי שחי בתודעה של שבת, גם כאשר היא לא מתרחשת לפי הקריטריונים ההלכתיים שלי, ואני ממש לא רוצה לדחוף אותו החוצה. הוא איתי באליפסה. אז מסורתיות זה בתוך האליפסה או מחוץ לאליפסה?
ודאי שזה בתוך האליפסה, ודאי. אבל בוא תחזור רגע למשל שלי, גם בן אדם שנואף הוא עדיין בתוך האליפסה. אם יבוא בן אדם ויאמר, אני רוצה לבטל את מושג המשפחה, ואני רוצה שלא יהיה יותר זוגיות בעולם, ותהיה, אני יודע מה, יהיה חופש מיני מוחלט, שנות ה-70 באמריקה, וודסטוק, אני יודע משהו כזה, לא יודע, לא, לא, לא בקיא בדיוק. היו תנועות כאלה בעולם.
גם בהפרחים, שנות ה-60.
כן, זה מה שאני אומר, אבל גם העולם הקומוניסטי בזמנו הייתה תפיסה כזאת קיצונית שמשפחה, זה רכושנות ובעלנות, וצריך לבטל את המושג. גם שם היו קצוות כאלה. זה מה זה מחוץ לאליפסה. אדם נכשל בעבירה, לא יוצא עוד מתוך האליפסה, אדם נכשל בעבירה, אפילו נותן לעצמו איזו אידיאולוגיה קטנה, מקומית, הוא צריך להתברר. אני לא אומר שזה מותר, אני אומר שזה אסור באיסור חמור, וזה עדיין לא אומר, אתה מבין, אני לא נותן לגיטימציה לכל עבירה בגלל היכולת להכיל. ניהלנו בית ספר, אתה למדת שם, אתה יודע, התלמידים עושים כל מיני דברים, אבל לא כל תלמיד שעושה משהו לא בסדר, אתה זורק אותו מבית ספר. צריך להגיע עד הקצה כדי צריך להשתדל בכלל. אבל בין זה, יש הבדל בין להכיל לבין לתת לגיטימציה. זה לא אותו דבר, למעשה. אני יכול להכיל ילד אני חייב להכיל ילד שלי, כן? שמשתולל, שמתפרע, שכועס, שעצוב לו, שהוא אמר לו, שהוא נכשל באווירה וכן הלאה וכן הלאה. ברור. א' ב' של, של, של תורה, זה לקבל, יש דרך לחזור בתשובה, אנחנו מתפללים, אנחנו רואים בערב יום כיפור, מתירים להתפללים מעבריינים, כן. זה כשאתה מדבר על החלה. בין זה לבין להגיד, זה בסדר, זה סיפור אחר, וכאן אני בא ואומר, לא, אני לא קונה את הסיפור הזה שכל הווריאציות של איך שיהודי רוצה להיות דתי, הוא יכול להיות דתי, זה באמת, אני אוהד עם הפוסט מודרנה, מעורבב היטב ביחד. אני אומר, לא, מה פתאום? לא כל צורת פולחן היא לגיטימית, הנביאים נלחמו בפולחן הבמות, גם שהתפללו לישראל, לא רק לבעל, כן? וגם אני לא חושב שחילול שבת הוא לא חילול שבת, אי אפשר לבטל את המושג חילול שבת.
אז ביחס שלך למסורתיות הספרדית, אתה גם כותב, וגם כאן אני לא לגמרי סגור אם אתה מקבל, לא מקבל, בעד, נגד.
אני לא קונה את הלוקש הזה.
של המסורתיות הספרדית.
לא, אני כופר במושג. אני כופר לגמרי במושג הזה. אני תמיד צוחק שאני בכלל לא מבין למה לקחו את המילה עדות המזרח ונתנו אותה לספרדים. המרוקאים הם בקצה מערב, הם במגרב. אני מזרחי, אוקראינה, מזרח אירופה,
יש בלבולים במילה מזרוכניק, אני רק לאחרונה הצלחתי להבין שמזרוכניק זה לא קטע של מזרחי, זה בכלל
זה מזרחי, נכון, אני גם את זה כתבתי בספר,
נכון, בספר הבנתי את זה בדיוק.
המזרוכניק והמזרחי הם שותפים לכל דבר ועניין. עכשיו, מה זה מסורתיות המזרחית? גם אני גדלתי בבית בחברה מסורתית, החברים של ההורים שלי מהעיירה, חלקם היו דתיים, חלקם לא דתיים, כולם הלכו לבית כנסת בראש שנה ויום כיפור, כולם הלכו להזכרות, אצל כולם בשבת, או שהדליקו נרות, או שעשו משהו. אני מדבר על אלה שנקראו אז לא דתיים, כן, שהילדים שלהם דו, בואו נגדיר את זה ככה, אלה ששלחו את הילדים שלהם ללמוד בתי ספר ממלכתי ולא בממלכתי דתי, זאת אומרת, שלחו בלי כיפות, עדיין העולם שלהם היה מסורתי לגמרי, זה לא המצאה של ספרדים, זה לא עסק שהומצא על ידי ספרדים.
אני אגיד לך, רב יהודה, למה אני אומר שזה ספרדי? קודם כל, כי אני מכיר את זה מהבית, אני מכיר את העניין של קידוש, ואחרי זה רואים טלוויזיה, ואף אחד לא מסתכל על זה בעין עקומה, ויכול להיות, נדבר קצת אולי פה בפן האישי, יכול להיות שבגלל זה מאוד אהבתי את אימל פאב, אבל אף פעם לא הגדרתי את עצמי, לא ראיתי את עצמי רגשית, חלק מהציונות הדתית. אולי בגלל שבאמת הסוג הזה של מסורתיות, של תפיסה דתית שבאתי איתה מהבית, נחמדים אליה, מכילים אותה, אבל לא מקבלים באמת. זאת אומרת, זה לא נתפס כמשהו שהוא בסדר, אלא יש פה איזה ציטוט שאתה מדבר פה, הטיפוס היהודי שעמד בפני הרב אטלינגר, את העיקרון של תינוק שנשבע כדי להצדיק את שילובם בקהילה של היהודים האלה. קצת קשה לי להיות בעמדה של התינוק שנשבע.
תראי, אני אגיד לך מה ההבדל האמיתי בין היהדות הספרדית ליהדות האשכנזית, או יוצא ארצות האסלאם ויוצא אירופה. ההבדל הוא שמה שהאשכנזים עברו ב-300 שנה, 400 שנה האחרונות, מהשכלה ועד העת החדשה, זה שכל הזמן צצו באירופה תנועות אדירות עוצמה שביקשו לסחוף החוצה מהיהדות, כל האיזמים האלה שספרנו אותם, הליברליזם וההומניזם והסוציאליזם קומוניזם וההשכלה וכו' וכו'. והעולם שחי בארצות האסלאם, רובו הגדול תחת האימפריה העות'מאנית, לא עבר את הדרמות האלה. ולכן שני דברים לא קרו. לא קרה מצד אחד התנועה החזקה של החילון ופריצת הגדר, וממילא לא קרתה מן הצד השני התנועה החזקה של הקנאות המתבצרת נגד החילון. העולם הספרדי, היהדות הספרדית, עברה את כל התהליך הזה של מודרנה, אני די קצת מקצין את זה, זה
כן,
אני,
יש גם אני, מקומות
כן,
שונים,
כן, אבל, כן. אבל אני עברה מבין. את התהליך הזה הרבה יותר רך. אז נכון שבמרוקו ובצפון אפריקה בכלל נכנסו קיח אליאנס בסוף המאה ה-19 ונכנסו והיו שם מאבקים.
הקולוניאליזם הצרפתי.
וכן, וכן הלאה וכן הלאה. אבל בגדול היהדות הספרדית עברה את זה הרבה יותר מתון. אז מצד אחד היא באמת לא פיתחה את כל התנועות הנגד. לא תורה עם דרך ארץ של הרב הירש ולא תורה ועבודה של הפועל המזרחי ולא הפמיניזם מצד אחד. זה באיזשהו מקום היהדות הספרדית לא תרומה משמעותית לפולמוס הזה מצד אחד, מצד ההגנה על היהדות, ומצד שני היא גם לא סבלה ממנו באותה עוצמה של התפרקות וחילון, כמו שאנחנו מוצאים בצד השני. זה בדיחה שאחרי כמה שבועות בקורס, אני מרשה לעצמי לומר, הקורס הזה, אני אומר, הספרדים פה בכיתה, אני מבקש שאתם תבינו שזה לא קורס בשבילכם. אתם לא מבינים על מה אנחנו מדברים פה, כי אצלכם אין מקף ונליפסה. החבילה הזאת היא טבעית. אז אתם לא מבינים מה אנחנו רוצים. זה בדיחה שבשבוע הראשון אתה לא יכול להגיד אותו, כי אנשים נעלבים. אבל אחרי כמה שבועות שכבר יודעים על מה מדברים, אז זה בסדר. אז נכון, זאת אומרת, הכיתוב הזה שמצריך את החיבור הזה, הוא פחות קיים בעולם הספרדי. אבל זה לא קשור למסורתיות, זה קשור למשהו אחר, זה קשור לאיזשהו סוג של יותר נינוחות, הייתי אומר, ביחס שבין התורה והעולם.
אני מניח שמסורתיות זה איזושהי הגדרה, או כשואלים אותך מה אתה דתי, חילוני, מסורתי, אז אתה שם את עצמך במסורתיות, אבל אני חושב שאני לגמרי מבין על מה אתה מדבר, וחידשת לי בעניין הזה של באמת התהליכים ההיסטוריים שהובילו לכך. תחבר לי גם למשהו שלמדתי מפרופסור ניסים ליאון באוניברסיטת בר אילן, והוא בעצם פתח לי לראשונה את הראש להבין את ההבדל בין היהדות האשכנזית ליהדות שמקורה בארצות האסלאם, והוא אמר שביהדות האשכנזית התפיסה היא קטגוריאלית, דתי חילוני.
נכון.
ואצל יהדות ארצות האסלאם זה רצף. נכון. ואתה איפשהו על הרצף.
נכון.
ואני נחמד לי הרצף הזה, אני חייב...
אני מסכים לך. אני חייב להגיד. דרך אגב, אני, האמת היא שאני לא כל כך חושב רצף. אני חושב ש... אני לא יודע היום ממש, אבל עד דור אחורנית, אני מתפלל בבית כנסת, ביום יום, בשבת יש לנו מניין של שבוע אשכנזי, בשבת ויום מטובים, אבל ביום ימות אחורה אני מתפלל בבית כנסת ספרדי. אני חושב הפוך, זה אני לא מחזיק מהרצף, אני טוען שרוב הספרדים, רוב העולם היהודי שבא מארצות האסלאם, אפילו, אתה יודע מה, אפילו דור שני ושלישי, אפילו כאלה שגדלו בארץ בבית ספר ממלכתיים, הם דתיים. זאת אומרת, אם אתה מודד דתיות ברליגיוזיות, בקבלת הכרה במציאות האל, באיזושהי אמונה שורשית, אתה תקרא לזה גם מסורתיות, בעולם הספרדי זה הרבה יותר חזק מאשר בעולם האשכנזי. אצל האשכנזים יש חילונים. אני זוכר בדיחה מפורסמת בימי הימל פארם, שנסענו בסמינריון גשר, והיו אנחנו, ובית ספר החילוני של מולנו, מעבר לכביש, נכון, ונסענו לסמינריון עם בית ספר בקריית שמונה, נדמה לי, ממלכתי. היה סמינריון. ואחרי כבר מקריית שמונה אמרו, מה הבאתם אותנו למפגש עם שני בתי ספר חילוניים? זאת אומרת, שהם ראו גם את הדתיות האימל פרבית כסוג של חילוניות. הם היו, החבר'ה מקריית שמונה, סליחה לסטריאוטיפים, אבל החבר'ה בבית ספר הממלכתי בקריית שמונה, אני מדבר 30 שנה אחורה.
הם היו יותר דתיים מאיתנו?
היו יותר דתיים מהאימל פרבים, כי זה היה דתיות לא מורכבת, בלי כל ההתפלספויות. דתיות פשוטה של בכנסת ושבת ותפילה, והכל היה בסדר במקום. לא היו צריכים להסביר עם סיבובים של האצבע, מה, איפה אלוקים היה בשואה, וכל מיני קושיות מהסוג הזה, שבאימל פרב מתמחים בהם. אז ממה זה בא? זאת אומרת, אני אומר, זה חוזר לאותו מקום, שהיהדות הספרדית לא עברה את המחבש הנורא של החינון. עכשיו, מה קרה ליהדות הספרדית שהגיעה לארץ בשנות ה-50? זה כבר סיפור אחר, שבגללו הוא הצמיח את ש"ס.
כן.
ופה אנחנו...
ש"ס היא לא תופעה ספרדית...
הספרדים עשו פה באופן מאוד כישרוני ב-50 שנה, מה שלקח לאשכנזים 200 שנה. את התהליך של החילון מצד אחד, ואת התהליך של תגובת הנגד הש"סית מצד שני. זה בדיוק התהליך שעברו, בדיוק, אין בדיוק בהיסטוריה, אבל מאוד דומה לתהליך שעברו האשכנזים לאורך מאות שנים מההשכלה, והם חטפו בבת אחת בומבה את החילון הנורא והיום ש... הוא התנפל עליהם בשנות ה-50, גרם לפירוק של המבנים, החברה, גם פירוק הקהילה, המבנה הקהילתי
התפרק. הקהילתי, המשפחתי.
התפרק, כן, נכון. ואז הבניין המחודש היה צריך ללכת לקצה השני, אז הקימו את ש"ס.
מרתק. טוב, הזכרנו את הימל פארב, והנושא האחרון שהייתי שמח לדבר עליו זה חינוך. אם אני מבין את המשנה החינוכית שלך, ממה שחוויתי אותה, וגם ממה שקראתי, דברים שכתבת לאורך השנים, אז נדמה לי שיש פסוק יפה במשלי שמסכם אותה. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. מה כוונת המשורר? תרתי משמע.
נכון. זאת אומרת, יש... כשהדרכתי בבני עקיבא, שם בעצם התחלתי איתו לעבודתי כמחנך, היינו משתמשים הרבה באיזה שיר של אלתרמן, פרסם כנראה פעם בטור השביעי שנקרא קלריקל הקטן, והוא מתאר שם איזה מדריך בתנועת הנוער שלוחם בלהט על הערכים הסוציאליסטיים, אז בעוז גדול, ואלתרמן קצת לועג לחד צדדיות הקיצונית הזאת. כן, אימלפר, בשונה ממוסדות חינוך אחרים, מאמינים קודם כל, אנחנו ככה, לא אני המצאתי את זה, כן, אבל זה בית ספר שחושב שני דברים. א', הוא באמת חושב אליפטי, זאת אומרת, יש מרחבים, וב', הוא מבין שכל ילד זה משהו אחר, כל צדיק וצדיק כתוב, יש לו מדור בפני עצמו בגן עדן, כן, למה?
כל עשב יש לו את השירה שלו.
כל עשב יש לו את השירה שלו, וכן על זה הדרך הרבה, כן, הקדוש ברוך הוא, איך המשנה שם אומרת בסנהדרין, שלמרות שכולנו עשויים בצלמו בדמותו של אל אחד, אז בעוד שמלך בשר ודם תובע הרבה מטבעות, אם כולם נראים אותו דבר, כן, כשהייתי ילד אספתי בולים, אז כל הבולים מהאימפריה הבריטית היו עם אותה מלכה, אותה תמונה של מלכה. והיום אנחנו כבר יודעים שיש שם שאין פרצופיהם שווים, הם דעותיות שוות, וכל אחד הם צריך לפתח אותו כמו שהוא. אז מצד אחד, כן, יש קווים ברורים, ויש תפיסת עולה, ויש השקפה שצריך לחנך עליה, ויש דעת שצריך ללמד אותה. אבל יש משהו שהוא מאוד חשוב, וזה אדם. אגב, אני חושב שבכלל, הנושא של, גם פה במכללה, אנחנו, המושג, הערכים של אדם כצלם אלוקים, כבוד האדם, וחובה להתייחס עם כל אדם, לפי הכבוד הראוי לו, יש ביטוי כזה אצל הרב קוק, שבכל נשמת אדם ישראל מתנוצץ, נר השם נשמת אדם, אור אלוקים חיים. צריך להיזהר לא לכבות את הניצוץ של האור אלוקים הייחודי שיש בכל אדם ואדם. זה יסוד מאוד מרכזי בתפיסת עולם החינוכית שלנו.
תפיסת עולם מאוד הומניסטית, זאת אומרת, בעצם לראות את האדם במובן הפסיכולוגי של המילה הומניזם, כמו שאני מבין את זה, זאת אומרת, גישות הומניסטיות פסיכולוגיות, כמו קארל רוג'רס, אברה מסלו, אריך פרום, בעצם לראות את האדם, לראות את הייחודיות שלו וליצור את התנאים שבהם זה יכול לבוא לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר, מישהו, לא לנסות להפוך אותו למישהו אחר.
נכון. אני גם תמיד אומר את זה, אתה פסיכולוג. אז אני גם תמיד אומר את זה, איפה נמצאים אצלנו כל הפסיכולוגים ברובה, מרוכזים, בחוג לחינוך מיוחד, הוא חוג מאוד גדול. לא שאין פסיכולוגיה אצל האחרים, אבל אתה יודע, בחינוך מיוחד. ואני תמיד, כל אימת שמזמינים אותי לדבר עם החוג לחינוך מיוחד, גם עם המרצים, גם עם הסטודנטים, אני תמיד אומר שזה סקנדל שיש חוג לזה לחינוך מיוחד, מפני שכל החינוך היה צריך להיות חינוך מיוחד. באה הבעיה שבחינוך מיוחד, אז אי אפשר לדמיין שכולם אחידים, אז רואים שכל ילד מגיע לו חינוך מיוחד. בחינוך הרגיל, אתה נכנס לכיתה, רואה 30 פרצופים, ואתה אומר שהם כולם אותו דבר, ואתה מרביץ איזה שיעור אל הממוצע דמיוני שלא קיים בכלל בחדר הזה, זה טעות גמורה. אם היינו יכולים לתת לכל ילד את החינוך המיוחד שהוא צריך לקבל, אז העולם שלנו היה נראה קצת אחרת.
אני מסכים לגמרי. יצא לך לראות אולי את הסרט המדרשייה שדובר עליו הרבה באחרונה, או שמעת עליו?
שמעתי עליו הרבה. א', ראיתי את הסרט במקור, זאת אומרת...
היית?
לא, אני למדתי בנתיב מאיר, אבל אני ידעתי אז כבר את כל הדברים הרעים שאומרים על המדרשייה, כי במסגרת גאוות היחידה...
מוזר, כי אני למדתי, כי... באים לפעמים לא שמעתי על מה שקורה.
לא, כי זה לא, אבל במגרשים של הישיבות תיכוניות, הרי נתיב מאיר הייתה ספינת דגל, והמדרשייה הייתה ספינת דגל, ופחות או יותר זה שתי נוסעות מטוסים שהיו בדרך להתנגשות מתמדת, אתה מבין? אז סתם, אני צוחק, אבל...
לא, זמן, אני לא קרתי את כל זה בזמן
אמת. כן, אנחנו הכרנו את כל זה בזמן אמת, כי הרי כולם ידעו כל הזמן, איך נראה פורים במדרשייה וכולי, כל שנה עם איזו המצאה יותר רדיקלית מהשנה שלפני זה, וכולנו ראינו את המנפח על כל כשלת ברחבי הארץ, זה ברור. נתיב מאיר היה עולם אחר לחלוטין, תרבות אחרת לגמרי. אז לא ראיתי את הסרט, אבל אני יודע מה יש בסרט, היטב. גם קראתי את כל מה שדיברו על זה.
אז אני שואל, בגלל שלכאורה, כשראיתי את הסרט, אז במקור אני אומר, וואו, כאילו, זו גישה ממש טובה, לתת ביטוי לאינדיבידואל וכו' וכו' וכו'. נהיה מזה חורבן.
טוב, נו, לא. בין לתת חופש לבין הפקרות, יש גבול ש... עדים.
זה בעצם השאלה שלי. איך חופש לא הופך להפקרות?
זה מאוד פשוט. אתה שם גבול. יש משל, לא משל, שמעתי את זה פעם שמעתי את זה כמה פעמים כל מיני תלמידי חנו, שמעתי את זה פעם עם ראש אולפנה שבת שלי למדה אצלו, שלמדה באולפנה, שאמר שאם יש גג שאין עליו מעקה, אז תעלי לשם אנשים, הם יעמדו באמצע, הם יפחדו להתקרב לקצוות. אם תשים מעקה, אנשים ירוצו באופן חופשי, אפילו ישחקו עליו כדורגל בלי פחד.
וואה, לא נעים לי להגיד, אני משתמש ממש בדוגמה הזאת, כשאני בא להסביר למה גבולות זה חשוב.
אז זה מאוד פשוט, אנשים עושים... אתה מבין, זה מסוג הדברים, זה כמו שאומרים לך, שמורכב זה מסובך. מה מסובך? זה כל כך פשוט, הרי לכולנו ברור שצריכים מצד אחד לשים גבולות לילדים, מצד שני לתת להם מקסימום חופש אפשר. כמה, מינון, איך, מה, מו, אז בסדר, זה כבר מיומנות שצריכה לרכוש, צריך לרכוש אותה, היא לא שונה מהמיומנות שילד צריך ללמוד ללכת. אם היית מפרק את המשימה של הליכה להוראות עם, עם מסמך שיסביר לילד איך ללכת, אף ילד לא היה הולך אף פעם. ברוך השם, ילדים עוד לא יודעים לקרוא, אבל הם כבר יודעים ללכת, נכון? עכשיו, אותו דבר גם
בחינוך... בדיוק הבת שלי לומדת ללכת עכשיו, ואני רואה את התהליך הזה, כאילו, וזה מרגש ומרתק.
נו יופי, ועכשיו תנסה להגדיר אותו, להמשיג אותו. לא, אתה לא יכול. אז אותו הדבר, להגדיר ולהמשיג, כל הספרי הדרכה האלה להורים, אין ברירה כנראה, אנחנו חיים בעולם שבו ילדים לא גדלים אצל ההורים, שנכדים לא גדלים אצל הסבא והסבתא, המשפחה הרחבה לא קיימת יותר, אז העברה הבין דורית לא מתרחשת כמו שצריך, אז צריכים, כל דבר צריכים להסביר עם, עם, עם מתכונים מפורטים, כן? במקום לעמוד ולראות איך אימא מבשלת ולבשל כמוה, אתה צריך לדעת כמה זה קורת מלח. אתה מבין? צריך להגיד לך את זה במיליגרמים, כי אתה לא יודע כמה זה קורת, כי אתה לא ראית את התנועה הזאת של היד של אימא מפזרת מלח. אז זה אותו דבר בחינוך, זאת אומרת, כמה... יש ביטוי יפה בגמרא, הגמרא אומרת שהיו שלוש מלאכות קשות במשכן, במקדש, אני לא אמנה את כולם, אחת מהן זה קמיצה. צריך לקמוץ מן המנחה לבונה, כמות מסוימת, שיש הוראה מדויקת איך לעשות את זה עם שלוש אצבעות ואצבע ככה, וזה, השיעור הוא קמיצת היד, לא כתוב כמה גרם זה. צריך, מי שלא ראה לא יודע. למה זה קשה? כי זה צריך להיות מדויק. והבעיה היא לא הקושי פיזי, הבעיה המינון, שזה יהיה מידה מדויקת. ככה הם מגדירים מלאכות. כל המלאכות הקשות שבמשכן הן מלאכות של בעיית מינון, ולא בעיה של קושי פיזי. אז גם בחינוך זה ככה. זאת אומרת, זאת מלאכה מאוד קשה, אבל אין דרך ללמד את זה באופן תיאורטי. אפשר להתנסות בזה, זה כמו שחייה, אי אפשר ללמוד את זה בהתכתבות.
אבל מלמדים חינוך.
אי אפשר לעשות את זה בלי להיכשל. אני מודיע לך שאני, מהיום שנכנסתי לעבוד בהכשרת מורים, אני אומר לעצמי, היה צריך לשלוח אותם לשנתיים קודם לשדה. ואז אחרי שיבואו כולם עם סימנים כחולים ושיניים שבורות, יחזרו חזרה ויבואו להתחנן לפנינו, בואו תעזרו לנו. היום המצב הוא שכשהסטודנט מגיע אחרי הישיבה, אחרי האולפנה, אחרי הצבא, ללמוד הוראה, הוא חושב, מה הבעיה? אני אסתדר, אני אכנס לכיתה, אשווה את ליבם של כל הילדים וכו'. חלק מהם גם מפחדים, אני לא אומר שלא, אבל ההבנה שמה שצריך פה בעצם זה לעמוד ליד מורה, להחזיק לו את היד ולתת לו חניכה בתוך המערכת, לא בהוראה תיאורטית, שיראה דמויות, כן, מדריכים פדגוגיים, נכנס איתם לכיתה, הוא רואה איך הם מתפקדים. זה עיקר ההכשרה שלנו. כל הלימוד התיאורטי הוא רק מבוא, כדי שאחר כך הם יוכלו להשתמש בו. אחרי זה הם נזכרים, הסטודנטים, באמת אמרו לנו, הסבירו לנו את זה, עכשיו אני רואה איך זה קורה בפועל. אבל בפועל זה רק העבודה בשטח.
ואם אנחנו מדברים באמת על... להכשיר מורים, להכשיר אנשי חינוך. אנחנו נמצאים בעידן שאני קורא לו עידן של התפוררות הסמכות, כל הסמכויות. החל מהסמכות ההורית, הסמכות החינוכית, אפשר אפילו לדבר על זה ברמה של הסמכות המדינתית. איך איש חינוך רוכש את הסמכות שלו היום? זאת אומרת, פעם איש חינוך, מישהו בעל סמכות, פשוט היה אומר, והיו עושים כאילו מפחדים ממנו, היום זה לא עובד ככה.
אני יכול לספר לך סיפור על עצמי בשנת ההוראה הראשונה שלי. מי מפר? נכנסתי לכיתה, הייתי לפני זה מדריך בני עקיבא, היה מהומה גדולה בכיתה, לאורך תקופה. ואז יום אחד ניגש אליי אחד התלמידים, היום הוא פרופסור חשוב, אז הוא היה נכד של פרופסור חשוב, בן של אנשים נכבדים. הוא אומר לי ככה, תשמע יהודה, אז עוד הייתי יהודה, לא הרב יהודה ולא פרופסור יהודה, תשמע יהודה. אה, לא, הוא אמר את שמה מורי, כי בימי פארב אמרו המורי. המורי, נכון? קראו לה מורי. לא אמרו, לא קראו בשמות פרטיים. אמר לי, תשמע, אבל בטון כזה של תשמע יהודה. אם אתה חושב שאתה תצליח להחזיק פה כיתה, ולפי עם השיטות של בני עקיבא, אתה לא תצליח. אם אתה לא תחזיק אותנו קצר, אנחנו לא נלמד. אז אני אמרתי לו, תשמע, פלוני, אתה תלמיד ואני מורה, ואני אקבע פה איך מנהלים את העניינים, ואנחנו נלמד, אני לא אפעיל את המשמעת שאתה רוצה שאני אפעיל. זאת אומרת, בהפוך על הפוך.
כן, היית מאוד נחרץ.
הפוך על הפוך, כן. הייתי מאוד נחרץ ללא להפעיל סמכות.
נכון.
גם המיומנות הזאת היא מיומנות נרכשת, אפשר להחזיק כיתה בלי הפעלת סמכות. פגשתי לפני כמה ימים מורה צעירה, בוגרת שלנו, אפילו נתתי לה את התעודת גמר, ושאלתי אותה, היא כבר מורה, היא כבר לא מורה, היא כבר הספיקה להיות מורה ולעזוב את ההורה ולעבור למשהו אחר. באזור חינוך, היא עוד תחזור להיות מורה. היא הייתה מורה בכיתה ד', היא אומרת, אני לא יכולה, לא נותנים לי תמיכה, ההורים כסחו אותי, הילדים כסחו, ילד הרביץ לי, אף אחד לא תמך בי. אז עוד פעם, אני חושב שעברו פה את הגבולות בהרבה דברים. יש גבול לכמה אי תמיכה אפשר לתת למורה, וכמה אפשר לזלזל במעמד המורים. אני חושב שעברנו את הגבול הזה, אבל מצד שני, אני ממש לא מאמין בסמכות. ממש לא מאמין בסמכות, בכוח, במשמעת, אני מדבר בשיח, בדברות, אתה נכנס לכיתה, ואתה מוצא את הדרך לדבר עם תלמידים, ולקחת, לשבות את ליבם. המנגנון צריך לתת לך כלים, אבל עברו הימים, וטוב שעברו, שבהם מורה מחזיק כיתה רק בכוח האימה, מפני הכוח שמסור בידיו. אני לא מדבר כבר על אלימות, כן, הכוח להרביץ, אלא גם הכוח המשטרי של להעיף אותו מהכיתה, לשלוח אותו למי. כל סמכות שבנויה על כוח היא סמכות לא בריאה.
לשפוט את ליבם, וואו. אני לגמרי לקחתי את זה. טוב, לסיום, אני חייב להגיד הרב יהודה, שהדרשות שהיית נותן ביום שישי, בבית המדרש, אחרי התפילה, אחרי תפילת שחרית, שהיית ככה שוזר עניינים אקטואליים בפרשת השבוע, ואנחנו חושבים שעכשיו אנחנו חיים בתקופה סוערת, אבל אני מדבר על אמצע שנות ה-90, תקופה לדעתי הרבה יותר סוערת אפילו מהיום, הסכמי אוסלו, פיגועים, רצח רבין, והצלחת לשזור ולהגיד דברים מאוד מאוד משמעותיים, שיכול להיות שבזמן אמת לא הבנתי אותם לעומקם, אבל אני יכול לראות איך הם השפיעו על תפיסת העולם שלי לאורך השנים. ובני לבין עצמי תהיתי מה הרב יהודה היה אומר בדרשת פרשת שבוע, שבוע פרשת שופטים, צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ, אני מכיר בעל פה כי זו פרשת הבר מצווה שלי. מה היית אומר, איך היית מחבר את הפרשה הזאת האקטואלית למה שקורה היום?
טוב, קודם כל, אתה לא צריך להתאמץ כל כך, אני עדיין כל יום שישי מוציא דף פרשת שבוע כאן למכללה ול... לסביבותיה או למנויים שמסביב.
איפה שהוא נמצא אונליין או משהו, אני אשמח להגיע.
כן, הוא עולה טוב, לא ננצל פה את הבמה הזאת לפרסומת.
למה ננצל?
אז כן, אז הוא גם עולה בערוץ 7 ביום שישי, אבל אני גם שולח, כל מי שרוצה עושה מנוי, מקבל אותו כל שבוע לדואר, למייל שלו ולוואטסאפ כמובן. מה אני אומר השבוע? מה אני אומר השבוע? אני אומר מאוד יפה, זאת אומרת שמאז ומעולם, העולם היהודי, אני לא יודע, אני לא מכיר הרבה תרבויות אחרות, אני לא מומחה להגות דתית, עולמית, בין דתית, אני יכול להגיד לך שאצלנו זה ברור, שמיום, אתה יודע מה, בוא נלך לספר שמות רגע, מה קרה לפני עשרת הדיברות, יתרו מגיע למשה רבינו, מה הדבר הראשון שאומר לו, תקים מערכת משפט.
כן, אתה לא יכול לבד.
כתוב, שופטים ושופטים, תראה לך בשעריך, מה הדבר, למה מצמידים את זה? למקום אשר יבחר השם. זאת אומרת, ליד המקדש צריך להיות המערכת משפט, צריך להיות, סנהדרין ישבה בלשכת הגזית. זאת אומרת, הדבר המקודש ביותר לעם ישראל, לצד המקדש ועבודת, מקום עבודת השם, זה המשפט. ברור לכולנו שבלי משפט, בעולם שאין בו משפט, איך אומר הנביא ישעיהו פרק א' שם, מליאתי משפט צדק ילין בה ואתה מרצחים, כל התוכחה בנויה על חורבן המשפט. אי אפשר בלי משפט.
לכן הפסוק, זה הפסוק השלישי בפרשה, צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ, בעצם משה רבנו סומך בין צדק ומשפט לבין הזכות לרשת את הארץ.
חד משמעית, חד משמעית. עכשיו, מה, אני עומד כאן ומסתכל על מה קורה בחוץ, ואני אומר, או, ברוך השם, הגענו, נפל הסימון, אנחנו הקמנו מדינה, היינו עסוקים בהמון דברים, בנינו מערכת משפט מפוארת, אי אפשר להגיד, מערכת חוק מפוארת, מערכת שלטון מפוארת, תשווה לכל המדינות שקמו מאז 48, כן? מה המצב המשטרי שלהם, מה המצב המשפט שלהם, תבדוק, בכל העולם השלישי, כן? אין שום דבר שדומה לדמוקרטיה הישראלית, אחרי כל הבחיות של אוי אוי אוי, כמה נורא פה, כן? משמאל ומימין. עכשיו מה? הגענו שצריך לברר, להקים חוקה, נכון? צריך לעשות חוקה, צריך לחוקק חוקי יסוד, צריך להסדיר את המערכת. עכשיו, למה יהודים מוכנים כמעט לשפוך דם אחד על השני על העניין הזה? כי באמת, זה ציפור הנפש שלנו. באמת נכון. זאת אומרת, זה ככה צריך היה שיהיה. שאנחנו נלחם, לא עזוב דם, בסדר? אבל נלחם בחמת זעם, בחירוף נפש, על כינונה של מערכת משפט צודקת, והוגנת, וישרה, ודמוקרטית, שנותנת ייצוג לעובדה שהמדינה הזאת צריכה להכיל בתוכה את המורכבות הזאת של מדינה יהודית ודמוקרטית, מדינת לאום עם זכויות למיעוטים. כל החבילה הזאת, ברור, מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, זה ברור גדול, עמוק. אנחנו חשבנו שרק ביטחוני אנחנו צריכים, עברנו מלחמת עצמאות, ששת הימים, יום כיפור, חשבנו שאנחנו צריכים כלכלה, התחלנו מצנע, הגענו להייטק, אז עכשיו הגענו לשלב שבו אנחנו צריכים לברר את הסיפור של השיבה שופטנו כבר ראשונה, ויצאנו כבר תחילה, בעזרת השם גם זה יתברר.
בעזרת השם, בעזרת השם. וואו, טוב, אנחנו צריכים לסיים, הייתי שמח לשוחח עוד הרבה, היה ממש מרגש ומיוחד ומרתק לפגוש אותך אחרי כל השנים האלה, רב יהודה, ולשמוע, ואני מוצא את עצמי יוצא מהשיחה הזאת נפעם, ועם הרבה חומר למחשבה, כמו שהייתי יוצא מהשיעורים שלך או מהדרשות בימי שישי בימי אלפרב. אז המון המון תודה, גם על הימים האלה וגם על השיחה, הם והשיחה הזאת.
תודה לך על ההזדמנות, לשיחה הנעימה והשאלות, הקשבה הסבלנית, ואני מקווה שמישהו ימצא בזה תועלת בדברים.
אין לי ספק בכלל. תודה רבה לכם שהזנתם לעוד פרק של State of Mind, אנחנו נתראה בפרק הבא.